אומר רבנו, על ידי התורה, שנקראת ראשית, ברא השם יתברך את הראשית של כל המציאות. זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בתורה שנקראת ראשית, הוא ברא את כל המציאות. אבל הבריאה הראשונה שנבראה היא מציאות של ראשית. כי לפני כן לא הייתה ראשית ולא תכלית. הוא ברא את המציאות של ראשית, התחלה. עכשיו מתחיל להיות משהו. יש בתורה שני כוחות, שם חיים ושם המוות. שם חיים כנגד 70 פנים מהירים, שהם השכל דקדושה, שעם ישראל, על ידי שבירת המידות הרעות, הוא זוכה לפנים דקדושה, כי יש 70 אומות, שכל אומה יש לה איזה מידה ספציפית, מידה רעה ספציפית שהיא תבועה בה, תאווה מסוימת, וכל תאווה אחת כזאת שאדם מתגבר, הוא זוכה לצד הקדושה של אותו פן. זה נקרא סם המוות. המידה רעות, זה נקרא סם המוות. כי זה מה שהורג את הנפש של האדם. המידות הרעות הורגות את הנפש של האדם. הריגת הנפש של האדם זה העצבות. האדם מגיע לעצבות כשהנפש שלו מתה, היא ריקנית, מרגישה ריקנות. אז זה נקרא סם המוות. סם חיים זה פנים מהירים, הפוך. על ידי שהתגברת על מידה רעה ובמקומה יש לך מידה טובה, זכית לפנים מהירות שהם שכל דקדושה. סם המוות כנגד 70 מנפין חשוכים שהם השכל של השקר. זאת אומרת, השכל, הכוונה, החוכמה של העמים. החוכמה של העמים, יש לכל אחד פילוסופיית חיים מסוימת, למה זה טוב לעשות את התאווה הזאת, למה זה לגיטימי, וכל מיני סיפורים שיש להם להכשיר את הדברים שהם לא טובים. להכשיר אותם, כל אחד לפי התאווה שהיא אוהבת. זה שחזל סיפרו לנו שבמעמד, שבהר סיני, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את התורה, רצה לתת אותה לכל העמים. שאלו אותו מה כתוב בה, אז לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאוף. אמרו לו, אומה מסוימת, אמרו, איך אנחנו יכולים בלי זה? זה כל המהות שלנו, לנאוף. זה פילוסופת החיים שלנו, זה העניין שלנו. החרם הוא ככה, לא רצו לקבל את התורה, בגלל שהם היו דבועים באותה מידה. זאת אומרת, דבועים, החיות שלהם הייתה מאותה מידה, זה נותן חיות. גם הקליפה נותנת חיות, נותנת כיף לחיות, כי הוא דבוק בדבר הזה. מהפנים החשוכים של התורה יונקים את היותם העקום, עובדי כוכבים ומזלות. מהפנים החשוכים, זאת אומרת, מהצד ההפוך של הקדושה. לא תנאף, זה הצד הקדושה. החיות שלהם מההפוך של זה, תנאף. לא תגנוב, מתגנוב. מזה נותן להם חיות. כל אומה מאומות העולם יש בה את כללות המידות הרעות של כל האומות. עכשיו, זה שאנחנו אומרים שיש איזו מידה ספציפית לכל אומה, זה לא אומר שאין להם את השאר. יש להם את כל השבעים, אבל יש משהו אחד שהוא הכי חזק אצלם. כל אומה מאומות העולם יש בה את כללות המידות הרעות של כל האומות, אבל כל אומה היא מיוחדת באחד מהמידות הרעות. השם יתברך רצה לתת את התורה לכל הבוראים, אך מחמת שהתורה אסרה את כל המידות הרעות, סירבו האומות לקבלה, כמו שאמרנו. מי שיש לו את המידה הרעה המיוחדת של אומה מסוימת, אז הוא נכנע תחת ממשלתה. פשוט. אם האדם יש לו מידה תאווה מסוימת, של אומה מסוימת, אז זאת אומרת, הוא עכשיו, הוא תחת ממשלתה של המידה הזאת. היא שולטת עליו, היא מנווטת אותו. המידה הרעה הזאת. יש לו תאוות ניאוף. אז התאווה הזאת מושלת בו. היא מנהלת אותו. תלך פה, תקנה פה, תעשה פה, תתלבש ככה, ככה. היא מחליטה בשבילו מה להסכים לתאווה.
ומה, לא הכוונה רק נכון לאיזה מקום ספציפי בעולם, ששם ככה, אם אתה לא שם, אתה לא...
לא, אבל זה נקרא שאתה תחת ממשלתה של אותה אומה, כי הדבר, הכוח שלה היא אותה מידה, הם הכי חזקים במידה הזאת, נגיד של תאוות ניאוף. אז המידה הזאת, אם בן אדם קנה אותה, חי אותה, אז המידה הזאת מושלת בו. זה נקרא שהאומה הזאת מושלת בו. זה אנחנו רואים, זה מתבטא בזה שבן אדם הולך לקנות בגדים, אדם שטבוע במידה הזאת, החשבון שלו, איך הוא יראה בעיני אנשים. התסרוקת שלו, הצורת ההופעה שלו, היא מתוכננת על פי איך במדמה שלו הוא חושב שזה ימצא חן בעיני אנשים. כי כל העניין שלו זה זה. אז הוא שפוט של אותה מידה. הוא תחת ממשלתה של אותה אומה. כל הפורק ממנו עול תורה, אז היינו נותנים עליו עול מלכות. ככה אמרו חז"ל. היינו שעיבוד בגשמיות. ועל דרך ארץ, ועול דרך ארץ. היינו שעיבוד למידה הרעה של אחת האומות. זה לעומת זה, אין וקום. או שאדם בטוב, או שהוא ברע, אין באמצע. אז אם הוא סילק מעליו עול תורה, עול של הדברים הטובים, של המידות הטובות, של צד הקדושה, אז יש לו שלטון של הצד ההפוך של זה.
בימינו זה היה מאוד עוזר, אם היינו יודעים במדויק, האומה הזאת, הארץ הזאת, הם אוהבים לגנוב, אלה אוהבים
בדיוק, יודעים, פחות או יותר יודעים,
אלה בדיוק אוהבים שקר, אלה בדיוק אוהבים זה, אז היינו יודעים שבאמת זה המצב, אולי לא היינו מאוד נזהרים, כי היינו יודעים, אנחנו עכשיו מתנהגים כמו האומה הזאת, ואנחנו לא רוצים להתנהג כמו, אנחנו רוצים להתנהג כמו האומה שלנו.
נו, אז
אבל
מה?
אבל מה שקורה, שזה כנראה כל כך מורבב, שאתה לא חושב שזה הם, אתה חושב שזה...
נגיד,
זה
בית, נגיד שתדע שזה הם. נגיד הצרפתים ידועים שהם חזקים בעניין הזה, בתאווה הזאת ובכל העניין הזה, של נשים. במרכז החיים שלה. דוגמה, אז מה, מה זה עוזר לך למה? אתה צריך שם היום מעמידה, מה אכפת לך מהם?
כן, בן אדם יגיד, אני עכשיו, אני לא מתנהג כמו ישראלי. זה לא יהיה לו נעים עם זה, יש לו איזה מלבוש פה שהוא לא אוהב אותו.
לא, מה זה קשור אם יש מאחורי זה מישהי, מישהו? הוא יודע שזו תאווה, והתורה אומרת לו מה כן, מה לא.
אבל רק לא יודע שזה מנובש.
מה זה משנה שזה שייך לאומה הזאת או זאת? התורה באופן כללי אומרת לנו בחוקות העמים אל תלכו. אל תלכו לפי הפילוסופיית חיים שלהם. תתרחקו, לכן יש את כל ההגבלות בתורה.
אני אגיד לך, הוא לומד את זה בבית ספר. זה באוויר, זה בטלוויזיה, זה בכל מקום. הוא לא חושב שזה שייך לזה משהו חיצוני, הוא חושב שזה שייך... הוא נולד עם זה.
בסדר, הוא נולד לתוך הקליפה. זה הגלות. כשפורק האדם מעליו את האנפין הנהירין, את האור של התורה, מי רואה עליו האנפין החשוכים שהם עצבות מרה שחורה. מיד. במיוחד היהודי. הגוי, הוא לא מרגיש רע עם זה. להפך, טוב לו והוא שמח עם זה. הנפש היהודית, היות ששורשה בקדושה, אז היא מרגישה רע עם זה. לכן אחרי שהוא עושה את התאווה, הוא מרגיש ריקנות בלב, חיסרון, צער. ככה יהודי מרגיש. מי שבקדושה, הנפש שלו קדושה, אחרי כל עבירה הוא מרגיש צער. אפילו אם הוא חילוני. עובר לו ריקנות. דוגמה, מטוס עובד על בנזין 100 אוקטן, למשל, תן לו 75. הוא מרגיש ריקנות, זה חסר, זה לא עובד. הנפש היהודית שורשה בקדושה, היא ניזונת מקדושה. תיתן לה פחות מזה, היא תרגיש חיסרון, ריקנות. בהתחלה היא תרגיש, המנוע התחיל קצת להשתעל, התחיל לזוז קצת, ואחרי זה ידעך. אז ככה, הוא הולך על התאווה, הוא בהתחלה מתלהב, נהנה קצת, ואחרי זה עוד פעם ריקנות. בכל אדם ואדם יש את שתי הבחינות. שם חיים ושם המוות. אנפין נהירים ואנפין חשוכים, שזה נובע משתי המידות הטבועות באדם, משורש לידתו, יצר טוב ויצר רע, מחשבות טובות, מחשבות רעות. יש לו את האפשרות לפנות לשני הצדדים, בחירה חופשית. פנים קדושות של ישראל עם קדוש, ופנים טמאות של התאוות והמידות הרעות. זאת אומרת, מושרש באדם הדבר הזה. שעובר אדם עבירה, אזי הטומאה שייכת לאותה עבירה שורה על עצמותיו ונוקמת בו, אי אפשר לצאת ממנה אלא על ידי התורה. מה זה הטומאה? הטומאה זאת האנרגיה הרעה שיש בתוך אותו דבר. אז ברגע שהוא עשה את הפעולה, כל פעולה שאדם עושה זה משפיע אנרגיה ללב שלו, לנפש שלו, להרגשות שלו. עובדה, אנחנו הולכים עושים כל מיני פעולות בשביל ליהנות, למשל להרגיש הנאה. אדם יוצא לטיול, מה זה קשור הטיול להרגשה? הוא נסע מפה לאיזה כיוון? זה עובד. הפעולות של האדם, כל מה שהוא עושה משפיעות על הנפש. אז ברגע שהוא עושה את הדברים האסורים שהתורה באופן ספציפי הדגישה, זה לא וזה לא וזה לא, כי התורה היא תורת הנפש, היא יודעת בדיוק מה יש בכל דבר ודבר. ברגע שהוא עשה את הפעולה הזאת, הוא משך על הנפש שלו את האנרגיה הרעה, אנחנו קוראים לזה טומאה, את הטומאה של העבירה היא שורה על עצמותה, בעצמיות שלו. וזה משפיע לו למצב רוח. לתקן את זה על ידי התורה. זאת אומרת, שתחיל ללמוד תורה, יכניס בחזרה קדושה, וכמו שאתה מדליק נר בחושך, כל החושך מסתלק. אותו דבר, כשאתה מכניס תורה, האור של התורה דוחה את הטומאה החוצה. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. היינו שממית את עצמיותו. מה זה עצמיות האדם? הגאווה שלו. זה עיקר האדם, הגאווה שלו, זה העני שלו. אז להרוג את עצמיותו, זאת אומרת להיות ענף. אז הוא זוכה לתורה. זה נקרא ממית את עצמו באוהלה של תורה. זאת אומרת שהוא מגיע למצב שהוא ענב, לא לוקח לעצמו שום כבוד, לא מתגאה על אף אחד, לא מרגיש את עצמו שונה מאף אחד, כולם שווים בעיניו, כולם לא מזלזל באף אחד. רבנו קורא לזה שאינו בז לכל אדם. אל תהי בז לכל אדם. אין מישהו שאתה תרגיש שהוא נחות. אפילו שמעשיו לא כמעשה, לא כמו המעשים הטובים שצריך להיות, אבל קח אותו קודם כל כאדם לפני שהוא עשה את המעשים הרעים. הוא כאדם שווה לכולם. הגמרא מספרת על רבי מאיר ש שהוא, היו לו שכנים רשעים, נראו לו את החיים, וניסה להתפלל עליהם שיובדו, ינזקו. אז הוא ניסה, לא הלך לו. אשתו אמרה לו, זה סימן מהשמיים, שאתה לא צריך להתפלל עליהם תפילה כזאת. אמר לה, אז מה נתפלל? היא אומרת לו, כתוב בפסוק, איתמו רשעים מן הארץ. שכחתי איך הפסוק?
מי ברכי נפשי? שכחנו משה?
אני אגיד לך את הרעיון, שכחתי את הפסוק.
הרעיון הוא מארץ ורשעים עוד אינם, משהו כזה.
אז אולי זה לא זה הפסוק, ברח לי. היא אומרת לו, בפסוק כתוב, לא כתוב שאיתמו האנשים, אלא החטאים. איתמו חטאים מן הארץ. או, זה הפסוק. איתמו חטאים מן הארץ. ורשעים עוד אינם. אז היא אומרת לו, הפירוש של הפסוק הוא, איתמו חטאים. החטאים איתמו. אתה תתייחס לדברים הרעים. הדברים הרעים, אל תקבל אותם, אבל לא את האנשים עצמם שעושים את הדברים הרעים. איתמו חטאים מן הארץ. אם איתמו חטאים, אז אין רשעים. איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. אז אין רשעים. אבל אתה מה מתפלל? אתה לא מתפלל על החטאים שלהם שיעלמו. אתה מתפלל שהם יעלמו, וזה הטעות שלך. כך היא אמרה לו. ברוריה הייתה חכמה גדולה. חוכמת התורה. אנפין החשוכין, מהם הסתרת הידיעה, ידיעת האלקות. החלק הזה אצלנו, שהוא נקרא אנפין חשוכים, העצבות, צמצום הדעת, העצבות מצמצם את המוח של האדם, הוא נהיה סתום. זה מסתיר ממנו את הידיעה שמלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא, מנהל את העולם, הכל בידיו, ובן אדם יכול עם מוחים פתוחים לקלוט את זה. לקלוט את זה בצורה שאצלו זה ברור וידוע ומובן והוא חש את זה. שמלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא נמצא פה והוא מנהל את העולם, ואתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה עטוף בהילה כזאת של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להשיג את האלקות, לחוש אותו, לחיות אותו. אז זה אנפין החשוכים מונעים את הידיעה, הם מסתירים את הידיעה. ולהגיע להשגת התורה, השגת האלקות, או על ידי שמתייגע בתורה עד שזוכה להבינה וזוכה לאנפין נהירים, ורק אז נקרא אדם. זה נקרא אדם. אדם זה מי שהשיג את הקדוש ברוך הוא. אדמה לעליון, אדם, שורש המילה זה אדמה לעליון. אני דומה לקדוש ברוך הוא. מה הוא שלם, מה הוא רחום, מה הוא... כל המידות בשלמות, כשאדם תקן את המידות שלו כמה שיותר, הוא יותר דומה לקדוש ברוך הוא, לאדם. זה נקרא אדם העליון. כל מה שאדם משיג בשכלו זה אנפין נהירין. זה נקרא פנים מהירות. עיקר שם אדם, זוכים על ידי התורה שהיא השכל האמיתי, ההפך מכל המידות הרעות של עובדי כוכבים ומזלות. כן? השכל שאתה מקבל זה על ידי התורה, דעת. מדעים אתה לומד, אתה מקבל חוכמה. אבל אתה לא מקבל דעת. דעת זה ידיעת השם. ידיעת השם היא משנה את המהות שלך, את ההתנהגות שלך, את כל הצורת החשיבה שלך, שיושב לך בראש, דעת שיש השם, והוא מנהל את העולם, והוא בתוך החיים שלך, ההתנהלות שלך היא אחרת, מאשר אדם שאין לו את זה. השכל הפשוט נקרא חוכמה, וכשלומד ומבין, נקרא בינה. השכל הפשוט זה הנתונים, האינפורמציה שהכנסת לראש. כשאתה מבין, זה נקרא בינה. זה שהכנסת אינפורמציה, נתנו לך נקודות של מידע, הכניס לך לראש מידע. מה אתה עושה עם המידע הזה? כשאתה מבין מה המידע אומר, אתה יכול לתת להשתמש בו. זה נקרא בינה. וכשיודע את התורה, נקרא דעת. דעת זה החיבור של שניהם ביחד. הזיווג של חוכמה ובינה מוליד דעת. יש לך את האינפורמציה, יש לך את ההבנה, עכשיו יש לך דעת, אתה יודע איך להתנהג. זה חיבור של שניהם. חיבור של שניהם זה האמצע. כי אם תלך רק על פי האינפורמציה שיש לך בראש, ותפעל רק על פיה, אתה יכול לעשות שטויות וטעויות. כי האינפורמציה הזאת שיש לך בראש היא רלוונטית למקרה מסוים, לזמן מסוים, לא תמיד. האינפורמציה יושבת בראש, זה לא אומר שאתה צריך להשתמש בה בכל עניין. אתה צריך להתאים אותה. בינה שהבנת, חיברת את שניהם, ואז אתה יודע איך להתנהג, מתי ואיך ובאיזה זמן להשתמש עם זה או זה, זה נקרא דעת. ושלושה אלו הידיים, אלה נקראים הידיים, חוכמה, בינה ודעת, שעל ידם יכולים לקבל את התורה, את השם יתברך, יכולים לקבל את השכל האלוקי, החוכמה האלוקית, את ידיעת השם על פי חוכמה, בינה ודעת. תורה קוף ב', אתה תהיה על ביתי. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בורא אלא לכבודו, כדי לגלות מלכותו, כדי להתגלות לעולם. אז כל מה שנברא זה לגלות את עצמו לעולם. כי כל דבר בעולם הוא יש מאין, יצירה נפלאה שמכבדת עצרה. את החוכמה, הפלא, היופי שבדבר. ועל ידי שהברורים מתבוננים בנפלאותיו, מתחזקת בהם האמונה. ועל ידי זה מתגלה שיש מי ששולט במציאות, וכך מתגלה מלכותו שהייתה נסתרת עד לפני הבריאה. אז כל מה שברא, הכל למטרה הזאת, להתגלות. הגילוי כמובן, הוא לא גילוי המהות האלוקית, כי אין לנו השגה בזה, אבל גילוי מציאותו. גילוי היופי שתמון בו, הכוח הזה לגלות יופי בעולם, חוכמה, חסד, כל מה שיש בעולם. אז זה נברא בצורה כזאת שיהיה לנו איזה אפשרות לתפוס אותו, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה על ידי שהאדם מתבונן. רבנו אומר, במקום שאדם חושב, שם כל האדם. כשאדם תקוע באיזה בעיה, וכל העולם חיים בצורה כזאת, שיש לו דבר אחד במחשבה רציני, ועליו הוא עובד כל הזמן, אז כשהוא תפוס בקטע הזה, הוא אין לו אפשרות להתבונן בבריאה, כי המחשבה לא יכולה להיות על שני דברים ביחד. היא יכולה לחשוב על דבר מסוים. אז אם הוא עסוק בתאוות ממון, לאסוף, 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 זה המהות שלו. אז זה העולם שלו. אז אין לו התבוננות בבריאה. הוא רואה את ברקע. הוא רואה שיש עולם ברקע. אבל הוא לא בתוכו. התבוננות זה לראות את הדבר, להתבונן בו, לקלוט אותו, לראות את הפרטים שלו, את היופי שלו. זה הוא לא רואה. כמו אדם שומע מוזיקת רקע. הוא לא מתבונן, לא מקשיב, אז הוא לא רואה אותו, הוא שומע אותה, אבל זה לא נקרא שהוא מתבונן בה, קולט אותה. ככה כל הבריאה. כשאדם עסוק בדבר התפוס באיזה תאווה, אין לו עולם. כלום, הוא רק בתוך הסרט שלו. תיבות התפילה הם כלים שעל ידם מקבלים השפע. ברגע שאתה מדבר, אתה מצמצם את אור אינסוף. יש אין סוף פרטים בעולם, אין סוף אפשרויות בעולם. אין סוף אי אפשר לקלוט, אי אפשר לקבל. אז מה התפילה עושה? מצמצמת. אני מבקש דבר ספציפי בתפילה. אז צמצמתי מכל האין סוף שהוא זרק עלינו. זרק עלינו עולם חסד ייבנה, הכל חסד, כך הכל. הנה הכל לפניך בעולם. אתה לא יכול לקבל את זה. זה ריבוי אור. אתה צריך לצמצם את זה. להגביל את זה, ספציפית. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי את זה, את זה אני צריך, את זה אני צריך. אז אותיות התפילה הם הכלי שבו אתה לוקח מים מהים. אתה לא יכול לבלוע את הים, אז אתה לוקח עם כלי, כמה שאתה יכול, כמה שאתה צריך. אז התפילה היא לקחת מאור אינסוף, מכל האפשרות שהוא ברא, כל העניינים, מה שאתה צריך. על ידי שמתגלה מלכותו יתברך שהוא השולט בכל, נכפף הטבע תחת מלכותו. זה יש אפשרות, זה בחירה חופשית, אפשרות לומר שהטבע, הטבע עובד לבד, ככה. אז זה נקרא שניתקו אותו מהקדוש ברוך הוא, ניתקו אותו מהחוכמה האלוקית, מהכוח האלוקי שהוא שולט בטבע. ברגע שמתגלת מלכותו, ברגע שהצדיק מתפלל על משהו ומתבצע, נעשה שינוי בטבע, מתגלה שמלכותו בכל משלה, והטבע נכפף תחת מלכותו. ניכר שהוא שולט עליו. משה בא לים, התפלל ופתח אותו. אז הנה, הטבע תחת מלכותו של הקדוש ברוך הוא. כי לפני התגלות מלכותו, הסתיר הטבע בטבעיות שלו את מלכותו התברך. למה הטבע מסתיר את הקדוש ברוך הוא? כי הוא עובד אוטומט. בלי לעשות כלום, הכל עובד. העצם זה שהכל עובד, זה מסתיר שיש מישהו מפעיל פה. זה עובד אוטומט. כשדבר עובד אוטומט, אז לא רואים שיש מפעיל. ברגע שיש שינוי מהאוטומט, מה שתנה, אתה אומר, מישהו יפעיל, מישהו שינה. אז שינוי הטבע מוכיח על...
אוטומט זה הסתרה נפלאה.
אוטומט זה הסתרה, אבל אין ברירה. למה אין ברירה? הקדוש ברוך הוא כביכול היה מוכרח לברוא את הטבע אוטומט. מה זאת אומרת? חוזר על עצמו. כי אם הוא לא היה חוזר על עצמו, לא היינו מצליחים לחיות בעולם הזה. אתה יכול לחיות בעולם שאתה לא יודע מה מצפה לך? אתה יוצא לרחוב, אתה הולך בטוח ברחוב שבניינים לא נופלים, והכוכבים לא נופלים עליך, והאדמה לא נפתחת. יציבה, הכל, זה נותן לך אפשרות לחיות. אבל אם אתה הולך במקום שהוא לא טבע, אתה לא יודע מה, יכול להיות שאדמה פתאום תחליט להיפתח, פתאום בניין נופל. לא, הכל בתוך מסגרות של טבע, שהוא חוקיות, קביעות. זה מצד אחד מצוין לעניין הזה שנוכל לחיות, כי אי אפשר לחיות בעולם שהוא לא טבע. מצד שני זה מסתיר את הקדוש ברוך הוא. לא רואים פה את ההשגחה, הכל עובד, עובדה. לכן יש שינויים בטבע. בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אין כלל שהוא ב-100% על כל בכל העניינים תמיד הוא יהיה אותו דבר. אין, תמיד יש יוצא מן הכלל. היוצא מן הכלל בא להוכיח שיש מישהו שולט בכלל. ומדי פעם הוא מוציא מהכלל כדי להראות את מלכותו, את שליטתו. הכופרים מכסים את הניסים בטבע. היינו שמחפשים הסברים טבעיים לניסים. והם מצליחים להביא הסברים טבעיים לניסים, פשוט למה? כי באמת השם יתברך משתמש עם הטבע לעשות ניסים, היוצאים מגדר הטבע. באים הכופרים ואומרים לך, תשמע, אתה מספר לי שהיה קריאת ים סוף, דוגמה, או כל נס אחר שאנחנו קוראים לו נס, הם באים ומספרים לך, תשמע, חקרנו, בדקנו, למשל, היו רוחות, לא יודע, טייפונים או משהו כזה, פתחו את המים. בסדר גמור, והוכיחו את זה, נגיד, הוכיחו את זה ב-100%. יפה מאוד. כל דבר הם יוכלו להוכיח שהוא קרה בתוך הטבע, למה? כי הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע עם הטבע. כל שינוי שהוא עושה בטבע, הוא עושה אותו עם הטבע. מה כתוב בקריאת ים סוף? והולך השם אלוקים, רוח קדים כל הלילה, עד הבוקר, ואז נפתח הים. זאת אומרת, כדי לפתוח את הים, הוא משתמש עם כוחות הטבע לפתוח את הים. אז הוא כביכול שלח את הרוח, רוח קדים בשביל לפתוח את הים. כשהוא עשה את הניסים במצרים, כשבא ברד, אז מה הקדוש ברוך הוא השתמש בברד? לא השתמש בחוכמה שמורידה ברד. כשיש ברד, אז אני לא יודע איך זה נעשה. רוח קרה, רוח מפה, כיוון פה, כיוון שם, גורם לגשם להפך לברד, נכון? אז במצרים ירד ברד כבד מאוד. אז איך הקדוש ברוך הוא עשה את הברד הכבד מאוד? לא באותה דרך שהוא עושה ברד בכל השנה. באותה דרך. איך? על ידי רוחות כאלה, רוחות כאלה, מזג אוויר כזה. אז בתוך הטבע הוא עושה... לכן הם יכולים להוכיח כל דבר שהוא טבע. יפה מאוד. כשיכלו הכופרים המחסים הניסים בדרך הטבע, תבוא הגאולה. הנהגתו של השם יתברך מוסתרת בדרך הטבע, בהנהגת המזלות. זאת אומרת, מה זה מוסתר בהנהגת המזלות? אתה מסתכל על המזלות, הכוכבים, שהם נקראים מלאכים שליחים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות פעולה מסוימת בעולם, אז הוא עושה חיבור מסוים, אני לא יודע איך זה עובד באסטרולוגיה, כוכב זה וכוכב זה עומדים בזוויות כאלה וכאלה, זה גורם לדבר כזה וכזה. יופי, אז שהבן אדם הולך ללמוד איך זה עובד, מסתכל, הוא רואה את הפעולה המכנית, אז הוא אומר לך, הנה זה עושה. נכון שזה עושה, אבל זה מסתיר את מי שמאחורי זה. כשאברהם אבינו היה אסטרולוג גדול בתקופתו. אז כשהוא בא, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, ביצחק יקרא לך זרע, יוולד לך ילד ויקרא יצחק. אמר לו, אני מסתכל בכוכבים ואני לא רואה מציאות כזאת. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה ראית? שכוכב זה וזה וזה, הגמרא מפרטת איזה כוכבים, זה עומד ליד זה וזה ככה, אז נזיז אותם לכיוון אחר ואז יהיה לך ילד. זה נכון מה שראית, שלפי מעמד הכוכבים לא יהיה לך, אבל יש מי שמעל זה, שמשנה את המערכת הזאת. עיקר ידיעת אלוקותו אינו אלא מהגלוי על הסתום. איך אנחנו יודעים על הקדוש ברוך הוא? מהגלוי. מה יש לנו גלוי? מבשרי זה אלוה, מהמערכות שלי, מהמערכות שיש בבריאה, מהיופי שיש, כל החוכמה שיש בבריאה מגלה את הקדוש ברוך הוא. על פי זה אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא. זה מהגלוי על הסתום. ומחמת שרואים מהגלוי שהשם מנהיג את העולם על פי הטבע ועל פי מערכת המזלות, אנחנו לומדים מהגלוי על הסתום. אז היות שהגלוי עובד בצורה כזאת, הכל עובד בתוך מערכות של טבע, נפלו הכופרים בטעות כאילו העולם מתנהג על פי הטבע בלעדי השם יתברך. כאילו הטבע עצמו הוא הכוח הנפרד, וזאת טעות. עד כאן.